זה אני, זה אני יודע.
אה, שלך?
זה של ה...
טוב. אתה עובד
בזה? אה, שם, זה טוב? אני חושב. טוב, שלום וברכה. אנחנו נמצאים בדין מגיס. ראינו שאם אדם לוקח ומערבב תבשיל, אם הבשיל לא מבושל כל צורכו, אנחנו ראינו שיש בזה איסור דאורייטה. תבשיל לא מבושל כל צורכו, שאדם מערבב, יש בזה איסור דאורייטה, כך ראינו בברייטה במסכת ביצה, וכך נפסק להלכה. ראינו שיש מחלוקת. מה קורה כאשר הסיר לא נמצא על האש? וראינו ש... במקרה כזה פשטות דברי רש"י עדיין לאסור, לחייב אולי מדאורייתא. לעומת זאת ראינו את דברי התוספות על פי המהרש"א שאין לזה איסור דאורייתא. ראינו אחר כך מה קורה כאשר מדובר על תבשיל מבושל כל צורכו. האם לדבר כזה שייכת הגסה? וראינו שהרשב"א כותב, התירוץ השני שלו, שאין הגסה בדבר שאתה מבושל כל צורכו, כיוון שאין בישול יותר, מבושל כל צורכו, אין בישול אחר בישול, אז אין גם הגסה בדבר מבושל. מנגד ראינו את דעת הכל בו, שחושב שיש איסור הגסה גם בדבר שמבושל כל צורכו. כל בו אמר שזה דווקא על האש, אבל ראינו את מרי וייל, שאפילו אם זה לא על האש, יש איסור הגסה ומבושל כל צורכו. ובארנו שכנראה נחלקו האם הגסה זה קירוב בישול, ואם זה קירוב בישול זה שייך רק אם זה לא מבושל כל צורכו, ואז שאתה מערבב אתה גורם לזה להתבשל יותר, או אתה אפילו לוקח את החלקים הלא מבושלים ומקרב אותם אל האש, או האם הגסה זה איכות אחרת, פן נוסף, משהו אחר בתבשיל שבישול לא נותן, וגם אם דבר מבושל לגמרי, אם לא הרבבת אותו משהו חסר. וכנראה שאותם שסוברים שיש איסור הגסה גם מבושל כל צורכו מבינים שהגסה נותנת משהו מיוחד, תוספת מיוחד. ראינו גם את שיטת הרמב"ן והרשב"א שאין איסור הגסה אחר הגסה. אם הגסת פעם אחת כבר אין הגסה פעם שנייה, ויכול להיות שלפי שיטתם אין כבר תוספת איכות מיוחדת, כי כבר הרבבת פעם אחת. אז אם עיקר הגסה זה תוספת איכות, אז כמו שאין בישול אחר בישול, אין הגסה אחר הגסה. אנחנו עד עכשיו כשדיברנו, דיברנו על ערבוב, הזכרנו קצת הוצאה בכף, הוצאה על ידי כף, אבל עיקר הדיבור היה לגבי ערבוב. אני רוצה רגע לברר מה הדין של הוצאה בכף. האם זה כמו להרבב? הבית יוסף כותב, כתב הרן, בית יוסף שי"ח, כתב הרן מפר אילפס בגדרה שהעבירן מרותחין מעל גבי האור, שכל שלא נתבשל כמאכל בין דרוסאי, אין מוציאין וחף מהם, די נמצא מגיס ואיקה משום מבשל. אבל כל שבשל כמאכל בין דרוסאי תו ליקה למייחה שלי אחי. לפי דבריו, אם מוציא וחף מתבשיל שהוא לא מבושל כל צורכו, נמצא מגיס ואיקה מבשל, זה אומר שזה, שאיסור הוצאה בחף זה כמו הגסה מדאורייטה, שאין הבדל בין הדברים, אתה מוציא בחף מתבשיל לא מבושל, זה איסור דאורייטה. זאת שיטה אחת. הרמב״ם כותב מקור תת זי, עכשיו הרמב״ם כותב מקור תת זי, אסור להכניס מגריפה לגדרה בשבת ונמצא כמבשל בשבת. אז הרמב"ם אומר שנמצא כמבשל בשבת, נראה מדברי הרמב"ם שיש כאן איסור דרבנן. כך כותב המגיד משנה, ונראה לי אסור להכניס מגריפה לאש, ונראה לי שאין דברי רבינו אמורים ומבושל כל צורכו, דעתם ודאי אפילו מחזירה לגבי האש ומבשל פטור וכולי, כיוון שכן אין לגזור בהכנסת מגריפה, אבל בעינו מבושל כל צורכו ודאי יש לחוש לדעתו זל. כלומר, אומר המגיד משנה, אם הדבר לא מבושל כל צורכו ואתה מוציא בכף, זה איסור דה רבנן. לערבב זה דה אורייטה. להוציא בחף זה דה רבנן. לכן, אם זה מבושל כל צורכו, אז אולי לערבב סור מדה רבנן, אבל להוציא בחף, אם זה מבושל כל צורכו, יהיה מותר, כי כל הוצאה בחף זה רק איסור דה רבנן. יש לנו דעה שמקלה עוד יותר, וזאת שיטת הרייבד. אומר הרייבד קור יוזאי, אמר אברהם מפריזן מידותיו שאסר אפילו להוציא מן הקדרה במגרפה, ופשטו דבריו לכאורה שאין בכלל איסור הוצאה בחף. וכנראה שסברת המחלוקת היא, אם מבינים שהגסה זה קירוב בישול, אז אין הבדל גדול בין הגסה לבין הוצאה בחף. כי גם כשאתה מוציא בחף, אתה לוקח חלקים שהם לא מבושלים ומקרב אותם אל האש. כי אתה מרים את התבשיל ואתה גורם לחלקים אחרים ליפול ולהתקרב אל האש. אם המטרה, אם הבעיה של הגסה זה קירוב בישול, אז גם הוצאה בחף, את השאל כל צורכו, תהיה איסור דאורייתא. אבל אם העניין של הגסה הזה, זה איכות אחרת, פן אחר בבישול, אז יכול להיות שזה דווקא הגסה, ואולי יוצאה בחף, לא יהיה באיסור כמו שחשב הרייבד. המשנה ברורה כותב, מקור יוטט, שין יוטחת, סעיף קטן, קופי יודע לד, שנמצא מגיס, וכל שכן להגיס ממש די אסור, ויש חיוב חטאת בזה, לפי מה שפסק השולחן ערוך, וזה מסייע ומקרב להבישול לחשיב כמבשל, ובשער הציון הוא מסביר, אבל בהוצאה, הקף איסורו רק מדי רבנן, שהוא כאין הגסה, כאין משמע והרב המגיד וכל בו. אז המשנה ברורה פוסק להלכה, כל מקום שמדאורייתא אסור לערבב, מדי רבנן אסור להוציא בחף. אז איסור הוצאה בחף הוא איסור דה רבנן, כשיטה האמצעית, כשיטת הרמב״ם, כך נראה שאנחנו פוסקים להלכה. עוד מעט נראה שהדברים האלה יש להם משמעות מאוד גדולה הלכה למעשה. כי בכל מקרה אסור, דאורייתא לרבנן, מה זה משנה? אבל עוד מעט נראה שיש משמעות גדולה לדברים האלה גם הלכה למעשה. בואו נעבור לעמוד הבא, שמנסה לראות את פסיקת ההלכה. האילפס, שולחן ערוך שין י"ח, י"ח. האילפס והגדרה שהעבירן מרותחין מעל גבי האור. אם לא נתבשל כל צורכו, אין מוציאין בחף מהם. שנמצא מגיס ואיקה משום מבשל. כלומר, אם זה לא מבושל כל צורכו, אז הוא אומר, צריך להיזהר, אפילו לא להוציא בחף. שנמצא מגיס ואיקה משום מבשל, נראה זה ממש בישול דאורייתא, אבל כמו שראינו קודם, המשנה ברורה אומר שהוצאה בחף זה תמיד הרבנן, גם במקרה הזה. אז לגבי לא מבושל כל צורכו, ברור. לא מבושל כל צורכו, לא מערבבים, לא מוציאים וחף, אפילו אם הורדת את זה מהאש, אפילו אם זה לא על האש, העבירן מרותחין מעל גבי האור, לא מוציאים וחף, ולא מערבבים, תבשיל שלא מבושל כל צורכו. כאשר מדובר על תבשיל ש... מבושל כל צורכו, ואם נתבשל כל צורכו, מותר. מה מותר? מותר להוציא בחף, נכון? הוא מדבר אין מוציאים בחף, אם נתבשל כל צורכו, מותר להוציא בחף. האם מותר גם להרבב, או רק להוציא בחף כשזה מבושל כל צורכו? האם מותר לעשות את זה גם על האש כשזה מבושל כל צורכו, או רק כשזה הוסר מן האש? אז יש מחלוקת בהבנת השולחן ערוך בדבר הזה. האם מותר להוציא בחף, אסור להוציא בחף כשזה על האש, אם רק כשהוריד מהאש? בדרך כלל בדעת השולחן ערוך עצמה מקובל להבין שלהוציא בחף מותר אם זה מבושל כל צורכו, אפילו שזה על האש. לגבי ערבוב קצת יש יותר סיבות להחמיר. הרמה כתב, הגאו לכתחילה יש להיזהר אף בגדרה בכל עניין. הרמ"א כותב להלכה שאפילו בקדרה, כלומר גם בסיר שהורדת מהאש, יש להיזהר אפילו אם מבושל כל צורכו. כלומר יש להיזהר לא להרבב ולא להוציא בכף. הורדת הצ'ונט מהאש, הצ'ונט מבושל כל צורכו, אומר הרמ"א לכתחילה לא רק שלא תערבב אלא אפילו לא תוציא את הצ'ונט בכף. מה תעשה? אומר המשנה ברורה שי"ח סעיף קטן ק"ז, אלא יהפוך הקדרה לקערה ולא יוציא בכף. כלומר לפי הרמה אתה הורדת את הסיר מהאש, אל תוציא בכף ואל תערבב, תיקח את כל הצ'ונט, תשפוך לכלי נוסף, לכלי שני, רק שזה בכלי השני תוציא בכף. אל תערבב למרות שזה מבושל כל צורכו ולמרות שזה לא על האש, אל תערבב ואפילו אל תוציא בכף, אלא תעביר לעוד כלי ומשם תוציא בכף. זו דעת הרמה. הוא מדבר על הדבר הזה, תכף אנחנו ננסה להבין. כבר יהפוך הקדרה לקערה, זה אומר שתעביר את כל התחולה לכלי אחר, אין לך אופציה אחרת, להוריד זה לא אופציה.
אנחנו משום של היום משתמש בקדרה כקערה ממש על השולחן,
אבל אתה לא יכול להוציא מהן בכף. אתה יכול להביא את זה לשולחן, זה יישאר מלא כל הארוחה. לא תצטרך להכין הרבה צ'ונט. אבל אומר המשנה ברורה, ואין באחרונים דלא נהיגין להחמיר בזה. זה באמת העיקר כמו שכתבנו מתחילה. זה מבושל כל צורכו. אפילו להגיס מותר. כמבואר לכמן וסימן שין כף א'. אומר המשנה ברורה, מצד הדין מותר אפילו להגיס, להרבב ממש בקדרה שמבושלת כל צורכה אם היא לא על האש. והרוצה להחמיר יחמיר בהגסה ממש, אבל להוציא בכף אין להחמיר כלל, ונתבשלה כל צורכה ואינה על האש. משנה ברורה אומר, אחרי שהורדת את התבשיל מהאש והוא מבושל כל צורכו, מצד הדין מותר אפילו להרבב, כי אנחנו לא פוסקים להלכה כדעת הרמה בעניין. אומר המשנה ברורה, אם אתה רוצה להחמיר תחמיר בערבוב, אבל בהוצאה בכף אין להחמיר כלל. מי שמכיר קצת את לשונו של המשנה ברורה, זה לא מופיע הרבה פעמים שהמשנה ברורה אומר לך אין להחמיר, אין להחמיר כלל, כאילו לא בסדר להחמיר פה. אז זה מה שהמשנה ברורה כותב, לא בסדר להחמיר. אתה אל תחמיר כדעת הרמה, אל תעביר לעוד קערה. הורדת את הסיר, אתה יכול להוציא בכף. אתה רוצה להחמיר, תחמיר בערבוב. גם זה מותר מצד הדין. אבל אם אתה רוצה להחמיר, תחמיר בערבוב. אפילו שהורדת מהאש, תחמיר בערבוב, אם אתה רוצה. אבל להוציא בכף, בוודאי מותר, אם מדובר על דבר שמבושל כל צורכו, ומדובר על דבר שהוסר מן האש. עכשיו השאלה היא, האם יש מצב להוציא לפעמים תבשיל מבושל כל צורכו, להוציא בכף כשזה על האש? לספרדים ראינו שיש ספק מסוים בהבנת השולחן ערוך, אבל ההבנה הפשוטה בפוסקים הספרדים שמותר להוציא בכף מדבר שמבושל כל צורכו גם כשזה נמצא על האש, וזאת דעת הרב עובדיה ועוד אחרים בדעת השולחן ערוך. אבל מה קורה לאשכנזים? המשנה ברורה, לפי דבריו אין מה לדבר על האש, כל היתר הוא כשירד מן האש. אבל אם זה על האש אין שום היתר, כך יוצא מדברי המשנה ברורה. אבל החזון איש כתב אחרת. אומר החזון איש, סימן למד זין, סעיף תתוו, ואחרי שדעת הרמב"ן לאחר גסה ראשונה, והרשב"א והראש והר"ן, דלאחר שבשיל כל צורכו אין בו משום, שאין בו משום משול, אין בו משום מגיס. כלומר, לדעת הרמב"ן והרשב"א והראש והר"ן, אחרי הגסה ראשונה ואחרי שמבושל כל צורכו, אין יותר איסור מגיס. והמגיד ישנה פירש גם דעת הרמב״ם כן. אפשר להקל בדבר. כלומר, אם מדובר על דבר שהוא מבושל כל צורכו, על האש, מבושל כל צורכו מצד הדין, היה מותר אפילו לערבב כשזה על האש, כי זה לא רק מבושל כל צורכו, גם הייתה הגסה הראשונה. אז גם שיטות הראשונים שחושבות שאין הגסה בדבר מבושל, וגם הרמב"ן והרשב"א שחושבים שאין הגסה אחר הגסה, אז היה מותר אפילו לערבב על האש מצד הדין. ואומנם בהגסה ממש בזמן שהוא על האש ראוי לפרוש, כלומר לערבב ממש על האש לא כדאי. למה? אחרי שדעת הרמב״ם היא מלאכה דאורייתא כפי מה שפירשו הכל בו. ראינו את שיטת הכל בו, שלדעת הכל בו בדעת הרמב״ם, למרות שזה מבושל כל צורכו, אם זה על האש ואתה מערבב, זה איסור דאורייתא. והסברנו שזאת תוספת איכות בתבשיל, והוא ככה סבור. מכל מקום, ליטול בכף שהוא רק מדרבנן, כדי משמע מלשון הרמב״ם, ליטול בכף שזה דרבנן, אפילו אם זה לא היה מבושל כל צורכו, זה היה דרבנן. וכן הוא בעדיה ומגיד משנה, יש לסמוך להקל, כמו ש... רשנו אפילו כבר על האש, הוא כמו שכתב הרייבד, כלומר אומר החזון איש, אם מדובר רק על הוצאה בכף, ומדובר על דבר שמבושל כל צורכו, אתה יכול מצד הדין להקל ולהוציא בכף, לא להרבב, אבל להוציא בכף, כי להוציא בכף זה רק דרבנן, ורוב הראשונים עם מילה זה בסדר, כי מבושל כל צורכו והייתה הגסה כבר, אז להוציא בכף אין בעיה. אפשר גם להבין את הסברה בדבר הזה, כי אם אנחנו מבינים שהגסה זה קירוב בישול, אז ממילא אין בעיה בכלל אם זה מבושל כל צורכו. ואם אנחנו מבינים שהגסה זה איכות נוספת, אז ממילא אחרי שכבר היה ערבוב אחד, אז כבר לא תהיה בעיה בהגסה, כי כבר נתת את האיכות הזאת, אז אין הגסה אחר הגסה. אז אם מדובר גם במבושל כל צורכו, וגם שהייתה הגסה אחת, שני הדברים היו, אז יכולה כבר אין בעיה. לא מצד קירוב בישול, לא מצד איכות נוספת, וגם אם תגיד טוב, בכל אופן אני רוצה להחמיר, כי אולי הכל בו יחמיר, למרות שהכל בו לא דיבר אפילו על... במקרה שהגיס כבר פעם אחת. אבל אני תגיד, אני רוצה להחמיר, בסדר, תחמיר והגסה, אבל הוצאה בכף שבכלל זה דרבנן, אז כששתי הסברות הן מצטרפות ביחד, וזה גם דורק דרבנן, אין סיבה לא להקל. אז החזון איש כותב, שצריך להיות מותר, גם לאשכנזים, אפילו שזה על האש, להוציא בכף, אם זה מבושל כל צורכו. אבל, אומר החזון איש, ובמשנה ברורה כתב להחמיר, ליטול בכף כל זמן שיהיה על האש, אף נתבשל כל צורכו. ראינו שהמשנה ברורה החמיר ואמר שאפילו שיתבשל כל צורכו אל תוציא בכף כשזה על האש. ונראה דברוצה להשאיר הקדרה כשהיא על הקירה שאינה קרופה, שאם יסלקה לו יוכל להחזיר ואין לו תקנה אלא ליטול בכף, אפשר להקל. אומר החזון איש, אם היית שואל אותי הייתי אומר לך שמותר להוציא בכף בכל מקרה, כשזה מבושל כל צורכו, אפילו על האש. אבל המשנה ברורה כתב להחמיר. כבר הורה זקן. אחרי שהמשנה ברורה הורה להחמיר, אני לא אבוא להקל. אבל גם אני חושב, אומר החזון איש, שאם יש לך בעיה, אתה יכול לסמוך להקל. זאת אומרת, לך תחילה, אתה רוצה להוציא אפילו בכף, תוריד את התפשיל מהאש, תוציא בכף. אבל אם יש לך בעיה, אתה יכול להקל. מה זה בעיה? אז החזון איש כאן מביא דוגמה של קירה שאינה קפה וכתומה. יש לך לא פלטה של שבת, יש לך סיר שמונח על אש, ואתה רוצה להחזיר אותו אחרי זה, כי אתה רוצה שיהיה חם גם אחרי זה. אם תוריד אותו מהאש כדי להוציא בכף, לא תוכל להחזיר. במקרה כזה אומר החזון איש, אתה יכול להקל ולהוציא בכף כשזה על האש. אם אני אתן דוגמה פשוטה יותר שמופיעה גם כן על פי החזון איש בשוט אז נדברו, מי כתב את שוט אז נדברו? אז נדברו, מי כתב? לא מסתובבים מספיק בספרייה. שוט הזנית גמרות נכתב על ידי הרב בנימין יהושע זילבר, נפטר לפני כמה שנים, והוא כתב שוט הזנית גמרות של איזה 20 חלקים, שוט שיש לו, מופיע הרבה והרבה ספרים מהעשרות שנים האחרונות יצטטו אותו. אמנם השוט עצמו לא כתוב בצורה נוחה, אין סדר בתשובות, בתשובה עצמה הוא יכול להתחיל בלי להגיד לך מה השאלה ששאלו, כאילו זה לא שאלו לפני כמה שנים והוא חוזר עוד תשובה, אבל ספר שהוא יש לו חשיבות. ואז נידלר הוא כותב שלפעמים יש בעיה שהסיר כבד וקשה להוריד אותו. למשל, נמצאת עכשיו אמא עם תינוק ביד והיא רוצה לתת לו לאכול משהו, קשה לה עכשיו להוריד את הסיר. במקרה כזה אפשר לסמוך על דעת החזון איש ולהוציא בכף גם כשזה על האש. הייתי עכשיו לפני כמה ימים בנתיב מאיר, נפטר רב אליהו גרוסברג, כשאנחנו היינו בכיתה ת' י' לא ת' זה לא היה י' י' א', אז היה לנו כבר גישה למטבח, ובליל שבת היה איזה מנהג כזה שנכנסים למטבח, לא יודע אם זה באישור או לא באישור, אבל זה היה באישור שקט, ומקיימים תואמי החיים זכו, תואמים קצת מהצ'ונט של שבת, אבל זה היה סיר כבד, ענק, להוריד אותו זה הייתה בעיה. אז החבר'ה שם סמכו על החזון איש, בלי להכיר אותו בכלל, כן, לא שיקרו את החזון איש הזה, היו מורידים. יש עוד מצב שלפעמים זה טוב להשתמש בהיתר הזה. בצבא יש חוק מטכ"ל, לא שמים שום דבר על האש בשבת, גם לא על פלטה, לא שמים כלום, הכל מלפני שבת. חוק מטכ"ל נועד למנוע בעיות, ישימו בטעות דברים לא מבושלים, לא שמים כלום. לכן בשבת בבוקר בצבא אוכלים צ'ונט שהיה מלפני שבת יחד עם שניצל קר, עם נקניקיות קרות, שמים את הצ'ונט על השניצל והוא מתחמם, זה יוצא סך הכל סביר. בכל אופן, לפעמים יש בעיה שיש שומרים שהם צריכים ללכת מוקדם, אז הם נכנסים לחדר אוכל ורוצים לקחת בעצמם צ'ונט. לכאורה הדרך היותר טובה הייתה להוריד את הצ'ונט, לקחת לעצמם ולהחזיר את הצ'ונט, אבל כיוון שבצבא אנחנו לא שמים דברים בשבת על צ'ונט, וזה מבלבל, אתה אומר הטבח זה מותר, זה אסור, לכן במקרה כזה עדיף פשוט לסמוך על החזון איש ולקחת ישירות מהצ'ונט, בהנחה שהוא מבושל. ואותו דבר בוודאי כשמדובר על ספרדים ומדובר על אוכל נוזלי. באוכל נוזלי בכלל לא ברור שיש כל כך בעיית הגסה, בטח אם זה מרק, אבל יש דברים ביניים, צ'ונט יכול להיות שכן יש בעיית הגסה, לא יכול, ודאי יש מרק ממש, אולי אין עם זה מושל כל צורכו, אבל בכל אופן נוזל, אם מורידים אותו כמו מרק ואתה רוצה להחזיר אותו, ספרדים בארנו שהם צריכים להיות קצת בלחץ כאן, כי אצלם אסור שזה ירד ל-70 מעלות, אשכנזים יכולים להיות בנחת, אמרנו אפילו אם זה ירד מיד צולדת, כל עוד חם קצת יכולים להחזיר. אבל ספרדים יותר בלחץ להחזיר. אז ספרדי בוודאי שבמקרים של דברים נוזליים, שהוא רוצה להחזיר, עדיף לו כבר להוציא בחף כשזה על הפלטה, מאשר להוריד ולהחזיר, ואז להסתבך עם בישול אחר בישול. לאשכנזי אין את הבעיה הזאת, אז אשכנזי בדרך כלל יוריד מהאש, יוציא עם כף, ואז יחזיר, אלא אם כן יש לו בעיה שזה כבד, או בעיה אחרת כמו ש... ביארנו. ואנחנו ננסה עכשיו לסכם, יש לכם כאן תרשים. כאשר מדובר על תבשיל שלא מבושל כל צורכו, גם ספרדים וגם אשכנזים אסור. כאשר מדובר על מבושל כל צורכו, האם מותר לערבב? אז גם ספרדים וגם אשכנזים לא מערבבים כשזה על האש. כאשר מדובר במבושל כל צורכו ועל האש, האם מותר להוציא בחף? אז ספרדים מותר מצד הדין, יש כאלה שהחמירו על פי דעת השולחן ערוך, אבל רוב הספרדים הקלו. אשכנזים אסור, אבל במקום צורך ניתן להקל, כמו שאמרנו, זאת שיטת החזון איש. אם מדובר במבושל כל צורכו וגם מוסר מהאש, האם מותר להרבב או להוציא בחף? הספרדים ודאי שהכל מותר. אשכנזים מצד הדין מותר להרבה, והרוצה להחמיר יחמיר והגסה, כמו שאמרנו, אבל בהוצאה וחף ודאי שמותר להקל, שאפשר להקל. אני רק רוצה להעיר, הגסה שייכה דווקא כשיש ערבוב של התבשיל, אבל אין שום איסור שיש שניצל על הפלטה לקחת מזלג ולהוציא שניצל החוצה. אין בעיה כשיש קוגל על הפלטה לקחת מזלג ולהוציא קוגל, זה לא קשור בכלל להגסה. הגסה זה ערבוב, אבל להוציא, אני אומר את זה כי אנשים בולבלים, אני ראיתי מישהו ניסה, רצה להחמיר, להוריד, זה לא קשור להגסה, אתה לא מערבב את הקוגל כשאתה מוציא חתיכה. אין שום בעיה להוציא חתיכת קוגל או שניצל, דברים שאין בהם ערבוב, אין בהם בעיית הגסה בכלל. ורק אני ציין מה שאמרתי קודם לגבי הגסה ומים רותחים, אז יש כאלה שחושבים שאין בזה בכלל בעיה של הגסה, כך כתב בשו"ת אבני נזר, כך כתב הרב פיינשטיין בשו"ת איגרות משה, שבמים לא שייך, זה לא טוען תועלת בערבוב שמבושל כל צורכו, אני מתכוון. והסיבה היא שמצד אחד זה מבושל כל צורכו, ומצד שני המים מתערבבים בינם לבין עצמם כל הזמן. המרק מבעבע, הוא מערבב את עצמו, הוא לא צריך אותך. כלומר, זה שתערבב מרק זה לא ישפיע מצד האיכות. ומצד שני יש כאלה שחלקו על זה בקצות השולחן, חיים נאה, חשב שאולי יש בעיה בהגסה במים. למעשה נראה שבוודאי אפשר להקל במים להוציא בחף. להרבב, לא כדאי להוציא בחף, כדאי, אפשר לכתחילה, וזה גם דבר מאוד מעשי בצוואר, בפעמים שאין, בפעמים אין מי חם, יש איזה סיר עם מים חמים על האש, על הפלטה, אז להוציא בחף, דבר שהוא בוודאי בסדר. טוב, אנחנו בזה סיימנו את דין הגסה. שיעור הבא יתקיים בעזרת השם אחרי שבועות. מי שרוצה בשיעור הבא יוכל לבוא או לניו יורק או למיאמי ביץ', אני לא בטוח איפה אני אהיה ביום שלישי, ושם נוכל להעביר את השיעור.